שלום רב לכל בית ישראל, בעזרת השם אנחנו נדבר היום על ט"ו באב הממשמש ובא. ט"ו באב שנקבע כחג האוהבים לדורות, נראה מה המקור של הדבר הזה, מה זה אומר הלכה למעשה, איך היום אנחנו על פי חוכמת הקבלה ותורת החסידות יכולים בעצם לממש את חג האהבה. ובעצם ניקח את המשנה שמדברת על הדבר הזה, מפרקת את זה יותר בגמרא, ונביא את זה למקום מאוד יישומי יום יום לכל אחד ואחד מאיתנו. אז המשנה שדנה בנושא הזה היא מסכת תענית בפרק ד', ושם כתוב ככה: אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלל לבן שאולין, שלא לבאש את מי שאין לו, כל הכלים טעונים תפילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. לפני שנמשיך, אנחנו רוצה רק טיפה לבאר. בעצם, ט"ו באב נחשב ליום טוב, יחד עם יום הכיפורים, ובימים האלה היו בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. זאת אומרת, היוצאות עם בגדים יפים ורוקדות בקרם פשוט כדי למצוא חתן. אז קודם כל מתחילה הגמרא ושואלת, בסדר, אני מבין על יום הכיפורים, יום שנקבע לסליחה ומחילה לדורות, היום שניתנו בהם לוחות השניים, אני מבין למה היום הזה נחשב ליום טוב. אבל למה ט"ו באב נקבע ליום טוב? הגמרא שם במסכת תענית, בדפים האחרונים שלה, מודלמד, מביאה בעצם שש סיבות שונות. נמנה אותם בחטף אחת אחת ונמשיך בעניין השילוחים. אז קודם כל היא אומרת עניין שאותרו השבטים לבוא זה בזה. הסיפור בקצרה עם בנות צלופחד שקיבלו את ירושת אביהם, כי כשנכנסו לארץ כל שבט קיבל נחלה, אבל הנחלות התחלקו לפי בית אב. כל אבא קיבל נחלה וראש משפחה, וזה עבר לבן שלו. הבנות כביכול לא קיבלו ירושה קרקע. באו בנות צלופחד ואמרו, רגע, רגע, משה רבנו, אנחנו רק בנות, אין לנו אחים. אז אבא יקבל נחלה, ואבא ייפטר, מה יקרה עם הקרקע? גם אנחנו רוצות נחלה. אומר להם, אתם צודקות. קיבל בנבואה שבאמת בנות שאין להם אחים, ירשו את הנחלה מאבותם. באו המשפחה המורחבת של צלופחד, לא היו להם אחים לבנות האלה, היה להם דודים, בני דודים. באו המשפחה המורחבת, אמרו, רגע, אנחנו שבט אחד, נקבל קרקע על ארץ ישראל. הבנות האלה של צלופחד התחתנו עכשיו עם שבטים אחרים. קרקע מתייחסת לפי הבן. אז הם ירשו את כל הנחלות האלה ויתנו את זה לבנים שלהם. יוצא ששבטים אחרים יבואו וינגסו לנו בעצם מהנחלה, ולא בטוח שישאר לנו עוד כמה דורות בכלל נחלה בארץ ישראל. אז יצא דיבור מן שמיים, ונאסר על כל בנות שיורשות נחלה מאביהן להתחתן עם בנות משבטים אחרים. זה דבר קשה. אלא מה? שהצו האלוקי הזה ניתן רק לדור יורשי הארץ. הדור הזה שנכנס עם יהושע וכבש את הארץ ונחלקו לה נחלות, לאותו דור זה נקבע התקנה הזאת. לאחר דור שלם, בדור הבא כבר כל נחלה, כל שבט יהיה בנחלה שלו, יתמקם, גמרנו, הטריטוריות יהיו ידועות והתקנה הזאת תתבטל. מתי התבטלה התקנה הזאת ואותרו השבטים לבוא זה בזה? ביום ט"ו באב. אז זו הסיבה הראשונה שמונה הגמרא למה ט"ו באב הוא יום של שמחה. יום טוב של שמחה. הסיבה השנייה גם קשורה לנישואים, שבט בנימין. שבט בנימין בעקבות מעשה פילגש בגבעה, בספר שופטים, בעצם הוא נאסר עליו להתחתן עם קהל ישראל, וגם פה הגזרה הזאת בוטלה בט"ו באב. סיבה שלישית שמביאים חזל, קל ומתי מדבר. היה כללה על דור המדבר בעקבות חטא העגל. למה הם הלכו 40 שנה הרי במדבר? זה לא שלקח 40 שנה לחצות את המדבר, הם הסתובבו סביב סביב. פה היו מחנה תקופה מסוימת, פה היו מחנה תקופה מסוימת. כמו בדואים, היו מחנות שהיו כמה שנים באותו מקום. למה הם חיכו 40 שנה? למה לא 5 שנים? למה לא 90 שנה? הסיבה הייתה שהייתה כללה שכל באי המדבר שהיו בעצם, דור המדבר שהיה בחטא העגל, מעל גיל 20 ומעלה, שבעצם יש להם אחריות על מעשיהם, צריכים למות במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. איך הם מתו? זה שם תהליך די מזעזע, שבעצם בכל 9 באב, משה היה יוצא ומכריז כולם לקחת עיתים ולחפור קברים. והיו חופרים קברים, וכל אחד היה הולך לישון בקבר שלו. למחרת בבוקר היו קמים 15 איש פחות. כך היה כל פעם בתשעה באב. 15,000 איש פחות היו קמים. 15,000 איש, כפול 40 שנה, 60 ריבו, 600,000 איש. ככה כל מי שהיה בחטא העגל נהרג. ועל החטא הנוראי הזה, ולא יירש את ארץ ישראל. אלא מה? בשנה האחרונה, משה יוצא בהכרזה, 15,000 איש קוראים קברים, נכנסים לישון בפנים, וכולם קמים. הם צריכים כולם למות, וזהו, נגמרה הכללה. אמרו, טוב, אולי לא חישבנו את החודש. אולי זה לא בדיוק תשעה באב. בעשירי באב, עוד פעם, כולם הלכו לישון. כולם קמים. ב-11, עוד פעם, כולם קמים. עד ה-15, עד ט"ו באב. בט"ו באב שכולם שקמו, כבר הלבנה הייתה מלאה. ואז הבינו שהם לא טעו בחישוב, ובוודאי שנתבטלה הגזרה, ואלה שקמו, קמו לחיים תומים ולשלום. וגם זה היה בט"ו באב, ולכן ט"ו באב נקבע בסיבה השלישית, כי קל ומטה מדבר. סיבה רביעית, היום ש... אולי נקדים רגע, נספר. היה הממלכת ישראל נחלקה לשתיים. היה את ממלכת ישראל, שזה עשרת השבטים, וממלכת יהודה. עכשיו, ממלכת ישראל, המלכים שלה היו מאוד בעייתים. אחד מהם היה ירובעם בן נבט, שהוא אמר, מטעם פוליטי, כולם עכשיו יעלו לירושלים, בשלושת הרגלים וכן הלאה, ויגידו, רגע, המלך שם הולך בירושלים, כן, מלך יהודה, הוא המלך, לא אני. אז מה הוא עשה? הוא שם עגלים, סגר, שם שומרים בדרכים לירושלים, ואמר, אף אחד לא עולה לירושלים. אסר על עשרת השבטים כמלך ישראל לעלות לירושלים. זו הייתה גזרה קשה מאוד. מי שרוצה שילך לעבוד את העגלים. המלך האחרון, הושע בן אלה, המלך האחרון של ישראל, הוא הסיר את השומרים האלה מעל ירושלים. והתיר לכל עשרת השבטים לעלות לירושלים. לצערנו, הם לא הספיקו לעלות יותר מדי זמן, עד שאשור באה והגלתה אותם, ועד היום עשרת השבטים האלה נחשבים עשרת השבטים האבודים. אז היום הזה שהתיר הושע, מלך ישראל, המלך האחרון של ישראל, את השומרים סביב ירושלים, היה ט"ו באב. הסיבה החמישית שט"ו באב נחשב ליום טוב, הוא שבעצם הותרו לקבורה הרוגי ביתר. הרוגי ביתר, אחרי מרד בר כוכבא, בעצם נרצחו בביתר על ידי אדריאנוס וחייליו בצורה אכזרית מאוד המוני אדם. היה משל רצח עם לא נורמלי מה שקרה שם, והיו נהרות של דם זורמים מביתר. והם היו כל כך אכזרים שכל עוד שאדריאנוס חי, לא ניתנו האנשים האלה לקבורה. עכשיו באופן טבעי אתם יודעים מה קורה שמשמור אדם לא נקבר, הדבר מסריח. ואני מדבר פה על המוני אדם שנרצחו. אז בט"ו באב, אחרי שאנדריאנוס פינה את מקומו, הותרו הרוגי ביתר לקבורה, וזה נחשב יום שמח, ולא רק זה שהם הותרו לקבורה, עוד חז"ל תקנו ברכה מיוחדת ביום הזה, ברכת הטוב והמטיב. הטוב זה שנשא נס גדול, שכל התקופה הארוכה הזאת הם לא יסריחו, והמטיב שהם ניתנו לקבורה בט"ו באב. אז יש לנו חמש סיבות בינתיים, הסיבה האחרונה, בעצם שנותנת את הגמרא למה ט"ו באב נחשב ליום כזה שמח, זה העניין שפסקו לכרות עצים למערכה. מה העניין של עצים למערכה? בית המקדש קיים, האש תוקע תמיד על המזבח. המזבח היה תמיד צריך להיות עם אש. איך מדליקים אש? עצים. מאיפה עצים? קורטים עצים. עכשיו, קריטת העצים היא לא דבר שנעשה באופן שרירותי, אלא יש תקופה שקורטים עצים. מה התקופה? התקופה שחם. למה? בגלל שאתה קורט עץ ואתה מניח אותו כשאינו מחובר לקרקע, אז הוא מתחיל להתייבש. ברגע שהוא מתייבש, תולעים לא באים על עץ יבש. מטו באב נחלש כוח החמה, השמש נהיית חלשה, היא לא מייבשת את העצים, ואז העצים מטלים. עץ שהוא מוטלה, שיש בתוכו תולעים שבאים לאכול אותו, אסור לעלות אותו על המזבח. אז בטו באב הפסיקו לכרות את העצים, הם מסדרים אותם הכל ושמים אותם בעצם בהמתנה בבית המקדש להישרף במזבח. ומאחר שבט"ו באב הסתיימה המצווה של כריתת העצים, היו עושים כמו סיום מסכת, עושים משתה ושמחה גדולה על סיום המצווה של כריתת העצים למערכה. אז אלו ששת הטעמים שמביאה הגמרא על מדוע בעצם אנחנו חוגגים את ט"ו באב, או יותר נכון למה ט"ו באב נחשב ליום של שמחה. אז נחזור להם בקצרה. היה לנו את הותרו השבטים לבוא זה בזה, הותר שבט בנימין לבוא בקהל ישראל, קלו מתי מדבר, הושע מלך האחרון של ישראל הסיר את השומרים שחסמו את הדרך לירושלים, ניתנו ארוכי ביתר לקבורה, והסיבה השישית, פסקו לכרות את העצים למערכה. אז עכשיו היום הזה נקבע לדורות, מכל כך הרבה סיבות טובות ליום טוב וליום שמחה, אבל בנוסף ממשיכה המשנה ומתארת לנו שם במסכת תענית, שלא סתם שהדבר הזה, שהיום הזה נקבע לשמחה, אלא הוא גם נקבע ליום שידוכים. עכשיו, איך היו השידוכים? ופה יש את אחת המשניות שאני בתור בחור צעיר שלמדתי אותם, תמיד תהיתי. שאומרים את הפשט של המשנה, רק את החיצוניות שלה, הוא מאוד מאוד מפתיע. מסופר שבעצם בנות ישראל היו מחליפות בגדים אחת עם השנייה, כדי לא לבייש את אלה שאין להם בגדים יפים. יוצאות לקרמים, רוקדות, ומי שלא היה לו אישה, בחורים שלא להם, לא היו נשואים, היו יוצאות לבחור, יוצאים לבחור עליהם בחורה. ואתם יודעים, שידוכים זה סוג של מסע ומתן. מסע ומתן, צריך להשיג את הסחורה. אז גברים באים עם הנוצות שלהם, כל אחד כמו איזה טווס, והבנות גם צריכות לבוא עם משהו. מספרת לנו המשנה שהיו שלוש סוגי נשים. היו יפהפיות, היו מיוחסות ומכוערות. וכל אחת באה, מציגה את סחורתה ונותנת טעם. למה להתחתן איתה? אז היפהפיות היו אומרות, אין אישה אלא ליופי. המיוחסות אמרו, אין אישה אלא לבנים. אני מיוחסת, יש לי שושלת טובה, אני אביא לך, קיבלתי מידות טובות, חינוך טוב. בנים האלה ייצאו מוצלחים וכולם ירצו להתחתן איתם, הם מיוחסים. והמכוערות, מה אמרו? קחו מכריכם לשם שמיים. תתחתנו איתנו לשם שמיים. הדבר המצחיק זה שדווקא המכוערות שכביכול לא הביאו איתם כלום, עוד היו דורשות שלאחר החתונה יתרו אותם בזהובים. יקשטו אותם, ייתנו להם בגדים יפים ויתנו להם תכשיטים רבים. אז אני ממש זוכר את זה בתור בחור צעיר שלמדתי את המשנה, אף פעם לא הבנתי את זה. מה עכשיו המשנה ניתה מדריך למשתדך? כאילו מה מסבירים, איך לבחור אישה, ובכלל בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים, מה, זה נראה, נשמע כזה קצת חוסר צניעות כל הסיפור. אז בואו נקרא קצת את המשנה ונבאר אותה ונראה איך זה קשור בעצם לעבודת השם, ממש ממש לימינו. אז אומרת המשנה במסכת תענית פרק ח', אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכי יום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היא אומרות? בחור, שא עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שכרחן והבל היופי, אישה יראת אדוני תתהלל. ואומר שם בפסוק במשלי, תנו לה מפרי ידיה ויעלוה בשערים מעשיה. ובכן הוא אומר, צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, ומסיים את המשנה במילים, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. סליק מסכת תענית, עד כאן מסכת תענית, ככה היא מסתיימת, סיימה בדבר טוב. מסכת כולה מדברת על דברים קשים, מתי גוזרים תענית, למה, איך, מסיימת בדבר הזה. עכשיו, על מה מדובר פה? איך בעצם חזל באו ותקנו לנו מין איזושהי דרך, תיארו לנו תקסים של שידוכים? הרי היום אנחנו לא עושים את זה. זה לא איזה משהו שנקבע לדורות. היום, לא יודע, המצב ביטחוני בארץ, מי שתצא לחולל בקרמים, לא בטוח שהיא תחזור מהקרמים. אז מה רצו חזל להגיד בזה? מה היה העניין לכתוב את זה במשנה לדורות, וכתבו על זה אחר כך פירושים בגמרא, וזה נקבע ליום טוב לדורות? על מה מדובר? אז צריך לדעת קודם כל, שמעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, כל המעשים של אבותינו, בוודאי שהם קרו במציאות, אבל הם גם סימן לנו, לבנים, איך ללכת בדרך הרוחנית. הם תיאורים, גם המשניות, גם הגמרות, גם החומש, גם התורה, הנביאים, הכל בעצם זה סימנים בדרך הרוחנית, איך להגיע להשגה רוחנית, איך לקשור את עצמנו ואת נפשנו עם השם יתברך. וגם הדבר הזה מרמז לזה. זאת אומרת, מצד אחד, נכון, הדברים קרו בפועל. היו באמת תקופות שבנות ירושלים יצאו לאכול בקרמים ולהשתדך, וכל אחת הגיעה עם טענה. אבל יש פה רובד הרבה הרבה יותר עמוק, שהוא גם אקטואלי לימינו אנו, וכל אחד יכול לקחת ממנו מוסר השכל לדרך העבודה. איזה עבודה? עבודת השם כמובן. אז בוא נראה איך בעל הסולם בדרכו הייחודית, עם בנו הרבה שמפרשים לנו על פי הזוהר הקדוש, את כל התהליך הזה. טוב, אז בעזרת השם בואו נתחיל קודם כל קצת עם מושגים. מה זה אישה? מה זה בחור? אישה מסמלת, על פי חומת הקבלה בזוהר הקדוש, את ספירת המלכות. גם קראת אשת חיל. ספירת המלכות מסמלת את עול מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בדרך העבודה, בדרך העבודה הרוחנית. קבלת עול מלכות שמיים בעצם נותנת לנו גילוי שכינה. כתוב שהשכינה היא בעצם אשת חיל, מכונה גם אשת חיל. למה אשת חיל? מי שעושה עצמו כחייל ועושה הכל בשביל לפעול וללכת אחריה ולהתחבר איתה, אז היא מתגלל. עכשיו, עול מלכות שמיים מתגלה, העבודה הזאת היא מתגלה בשלושה צורות, בשלושה אופנים. יש את זמן הגילוי ויש את זמן ההסתרה. אז בעצם אותה אישה מתגלה לבחור, מי זה הבחור? הרי היא מתגלה רק למי שבוחר בה. אז הבחורים האלה שיצאו בירושלים לקרמים, ירושלים זה מדרגת הקדושה, ירא שלם, יראה ושלמות, הלכו לבחור את דרך עבודת השם שלהם. זאת אומרת, זה לא סיפור פעם, זה סיפור פה היום, על תכונת הנפש שלי, שרוצה להתחבר עם השכינה הקדושה דרך סבירת המלכות, ואיך השכינה הקדושה או איך סבירת המלכות מתגלה לי. ויש שלוש צורות ביטוי לסבירת המלכות, לקבלת עול מלכות שמיים. יש זמן שיש לאדם חן בקדושה. יש לו חן בקדושה, יש לו שמחה, הוא נהנה מהמצוות, הוא נהנה מהתורה, הוא נהנה מעבודת השם. וזה נקרא יפהפייה. שכתוב אין אישה אלא ליופי, באות היפהפיות ואומרות אין אישה אלא ליופי. הכוונה שמתגלה לאדם קבלת עול מלכות שמיים, התחברות עם השכינה הקדושה, כדבר יפה. מה זה דבר יפה? יופי מסמל בקבלה אור חוכמה. אור חוכמה גם נקרא אור חיה, הוא אור החיות שיש לנו מקיום בכלל. לא משנה ממה. כל הנאה שאנחנו מקבלים בחיים, אפילו מהדברים הכי גשמיים כמו אכילה ושינה, הנאה הזאת מתקבלת כי הבורא תמיע אור חוכמה בעניין. אבל האור חוכמה הכי גדול נמצא בתורה. רק שאת אור החוכמה מהתורה אפשר לקבל בדרך מאוד מסוימת. נקראת תורה ומצוות. שאני בעצם מצוות את עצמי לאור חוכמה, מחבר את עצמי לאור החוכמה הזה, על ידי הנהגות שאלוקים קבע. על ידי השפעה ונתינה. כן? שאני בעצם מעביר כל הזמן שפע לאחרים, ועל ידי כך אני נהיה דומה לאלוקות, זה נקרא דבקות או השתוות צורה בתורות בעל הסולם. ובעצם אני מקיים ככה את מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להטיב לנברא, שכולנו נקבל את אור החוכמה, את התענוג האלוקי מהחיבור איתו, מהקשר איתו, בכל מיני צורות ואופנים. אבל זה דורש עבודה. אז יש מדרגה שאדם מגיע ואומר, אני רוצה לעבוד לשם מטרת הבריאה. אני רוצה לקבל את התענוג, כי הבורא רוצה להטיב לי, רוצה להטיב לנברא. הוא מנסה לקחת את התענוגים הרוחניים בשביל מטרת הבריאה. אבל אז יש לו מענה רוצה 200, הרבה פעמים האדם נסחף מתוך קבלת התענוגים הרוחניים ומתוך החן לקדושה שיש לו למקומות לא נכונים. ניתן דוגמה מה זה להשתמש באור חוכמה בצורה לא מתוקנת. נגיד על השכלה. כן? אדם ישב בכנסת, שמע שיעור במנחה לערבית, קיבל איזו השכלה יפה, איזה דבר תורה יפה, היה במפגש חברתי כמה שעות אחרי זה, ועלתה איזו שאלה. וואו, זה בדיוק מה שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז כולם דנים בשאלה, אף אחד לא יודע תשובה, אז רגע, רגע, אני יודע את התשובה. עיניים של כל הקהל נשואות אליו, מסתכלים, באמת, מה הוא יודע, מה, איזה יופי, והוא עונה תשובה בהירה ויפה וטובה, וממש כולם נהנים מזה, ואומרים, מה, תשמע, איזה יופי, איזה, מה קורה פה אותו רגע? כבוד, קיבל כבוד. זה שהוא השתמש בתורה בשביל לקבל כבוד, הוא השתמש בתגה חלף, כן, הדבר הזה לא פשוט. עכשיו יש לו אלף ואחת דוגמאות. איך אפשר לאכול שלא בצורה נכונה, ואיך אפשר להיות בזוגיות בצורה שלא נכונה, ואפשר ללמוד תורה שבצורה שלא נכונה. למה? כי בעצם היצר הרע כל הזמן עובד חזק, 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 שאנחנו נתרחק מהמטרה, שאנחנו נתרחק בעצם מלקבל את התורה בצורה מתוקנת. זה נקרא סמה דמותה, שהתורה נהפכת לו לסמה מוות, או סמה דחי, או סמה דמותה, תלוי איך אדם משתמש בה. אז עד כאן בעצם העבודה עם קבלת עול מלכות שמיים בצורת היפהפייה, שמתגלה לו עבודה, שיש לו חן לקדושה, שיש לו שמחה בעבודה, הוא נהנה מהתורה, מצוות, אבל הוא מבין שהוא לא בדיוק יכול לקיים את זה הלכה למעשה. ואז בעצם עוברים לשלב הבא, שמתגלה עול מלכות שמיים, עבודת השם, בעצם מתגלה בצורה של מיוחסות. המיוחסת, מה היא אומרת? אני שייכת למשפחה מכובדת, קיבלתי הנהגות טובות, מידות טובות, אני אגדל ילדים עם מידות טובות, כולם ירצו להתחתן איתם. אז הוא מבין שהוא כדי לקבל את החיבור עם השם, הוא צריך לעבוד על המידות שלו. ואז הוא מתחיל ללמוד שפרי מוסר, ללמוד תורה, מצוות, מעשים טובים, ולעבוד על המידות שלו בשביל שעל ידי ככה הוא יתחבר עם הקדושה. וגם פה היצר בועט, לא מסכים. למה שאני אתן לו, שהוא ייתן לי, למה שאני אכבד אותו, שהוא יכבד אותי, וכן הלאה, וזה לא כל כך פשוט. אז גם על החלק הזה הוא מבין שהוא לא יכול לתת את עבודת השם שלו. ואז בעצם כל אלה שייכים עדיין לבחינת הגילוי, בתוך הדת, או בחינת היפהפיות, או בחינת המיוחסות, זאת אומרת שהאדם רואה שיש תועלת מעבודת השם. יש פה איזשהו שכר שאני אקבל. אבל כשמתגלה לו עבודת השם, ספירת המלכות, קבלת עול מלכות שמיים כמכוערת, או כמו שקוראת למלכות בהרבה מקומות ולשכינה הקדושה, דלה וענייה, שהיא דלה וענייה, שכינתה באפרה, אין לו טעם, לא בתורה ולא במצוות, הוא לא מבין מה התועלת בזה, הוא לא מייצא לו מזה, הוא לא נהנה מזה בכלל, והוא לא רואה שום דבר, אלא היא נראית לו כמכוערת כל עבודת השם הזאת. כל ההתחברות עם קבלת עול מלכות שמיים, לא סגר, עול מלכות שמיים, זה עול, זה נטל, זה הרבה פעולות שאני צריך לעשות, ולא תמיד מתאים לי כל הפעולות האלה. אז ברגע שהוא נמצא במצב הזה, זה נקרא זמן ההסתר. והאמת, כל החיים שלנו על פני כדור הארץ זה זמן ההסתר. נכון שיש שערות קטנות ויש גילויים קטנים, ואנחנו יכולים לקלוט כל מיני דברים, אבל בגדול, אנחנו נמצאים כרגע בזמן ההסתר. מאז חורבן בית המקדש, אנחנו נמצאים בזמן ההסתר, ומאז זמן מגילת הסתר, אנחנו בהסתר תוך הסתר. עם אפר על העיניים לא רואים כלום באמת מן התורה ומהמצוות ומן הקדושה ומהקשר איתה, כי אם היינו רואים, היינו רודפים אחרי זה, כמו שאנחנו רודפים אחרי תענוגי העולם הזה, והרבה יותר. אז בזמן הזה שעבודת השם, שההתחברות של הבחור, מי שבוחר בעבודת השם, מי שבוחר באשת חיל, בזמן הזה שהוא רוצה להתחבר איתה, והוא רואה שאין לו תענוג, הוא בזמן הסתרה, והוא מוכן ללכת ולעבוד את זה בדיוק כאילו יש לו תענוג, אז הוא בעצם מוצא את העבודה הנכונה, ואז הוא יכול להתפתח לאט לאט לגילוי השם האמיתי. ולכן אומרות המכוערות, תיקחו אותנו לשם שמיים, שקר החן, הבל היופי, כל החן לקדושה הזה שאתה רוצה, כל היופי שאתה רוצה, כל הדברים האלה, עזוב אותך. זה שקרה דאלמה. תבוא איתנו לשם שמיים, ואז אתה תראה כמה היה שווה כל הדרך הזאת. ולכן כתוב, בסופו של דבר, הצדיקים האלה שילכו ככה בדרך עבודת השם. מה זה ככה? שיעטרו אותה בזהובים את העבודת השם הזאת. מה אומרות המכוערות? בתנאי, תיקחו אותנו לשם שמיים, בתנאי שתעטרו אותנו בזהובים. למה? אם אתה לוקח יפהפייה ומיוחסת, אז בוודאי שתעטר אותה בזהובים. אתה תקנה לה ואתה תעשה לה. למה? אתה שמח, יש לך פה תועלת. זה מקח טוב. אבל אותי שאתה לוקח ואתה לא רואה תועלת, תדע לך שאותי הכי שווה לקחת. ואחרי שנתחתן, אני רוצה שתעטר אותי בזהובים, שתראה כמה אני יפה. איך תראה? אם היא מכוערת, מה שים עליי איזה עגיל איתי היפה? אלא מה? שאתה תבין שאני באמת יפה. שאתה תבין שעבודת השם היא הדבר הכי טוב שיש. היא הדבר הכי יפה שיש. גם אם נראה לך שיש דברים אחרים שמעניינים יותר, ומושכים יותר, ומגרים יותר בעולם הזה. וזה לא נכון. עבודת השם בזמן ההסתר, כאילו אתה בזמן הגילוי. זאת אומרת שאתה מבין ומרגיש שגם שזה קשה, וגם שלא בא לי, וגם שלא מתאים לי, אז לעתיד לבוא, אלה שמצדיקים את השם, הצדיקים, כתוב שלעתיד לבוא, יעשה הקדוש ברוך הוא, עתיד לעשה הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, וכל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר אלה אלוקינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם יעשה מחול, מחול משום עיגול, וכל הצדיקים יהיו בעיגול, כן? זה מראה על מדרגה שווה מכל הכיוונים, וגילוי מאוד מאוד גדול, שאלוקים כביכול באמצע בציור הגשמי, וכל אחד מורה באצבעו ואומר, הנה, עכשיו אנחנו מבינים על מה עבדנו. אז מה באנו להגיד בשיעור הזה? ט"ו באב, חג האהבה, חג האוהבים, החג של היהודי שאוהב את עבודת השם. איך נקראת עבודת השם? קבלת עול מלכות שמיים. איך היא צריכה לעשות? בשמחה, גם כי אני לא רואה את התועלת ואת ההנאה בעניין הזה. וזה מה שמסמל ט"ו באב. ונכון שהבאנו שישה סיבות טובות שהביאה הגמרא, למה הדבר הזה נקרא יום טוב? כן, יום כיפורים הבנו, זה פשטות. כן, יום שנקבע למחילה וסליחה וניתנו הלוחות השניים. אבל ט"ו באב היה צריך סיבות, הגמרא מונה סיבות. נעשה ככה וככה וככה, שיש סיבות הבאנו. אבל מעל הכל, ט"ו באב הוא היום של החיבור, שהוא מסמל את החיבור של היהודי עם הקדוש ברוך הוא, בקבלת עול מלכות שמיים. ויש את זה כל מיני אופנים. יש את זה את זמן הגילוי, שנקרא יפהפייה, שהשכינה הקדושה או ספירת המלכות נקראת יפהפייה, או נקראת מיוחסת. יש את זמן ההסתרה, שהיא נקראת מכוערת. אבל בסופו של יום, בכל המצבים, אדם צריך לקבל עצמו עול מלכות שמיים. ובייחוד בזמני ההסתרה, שהם הרבים בחיינו, הם העיקר בעולם הזה, זמני ההסתרה, אדם צריך לקבל עצמו הולכות שמיים בשמחה, ולאתר את העבודה הזאת בזהובים, כאילו היה רואה את התועלת באותו רגע. וכאילו היה מבין ממש כמה העניין של החיבור והקשר עם השם, הוא כל כך נפלא וכל כך טוב. אני מאחל לכולנו ליישם בנפש, בהצלחה, את כל העניין הזה של החיבור עם השם של ט"ו באב, את כל מה שהוא מסמל, את כל הדרך הרוחנית של קבלת עול מלכות שמיים, גם בזמנים שאנחנו קצת חוטפים מהחיים, וקצת הבורא מוליך אותנו בדרכים הכלכלות, לקבל תמיד את הכל באמונה למעלה מהדעת, בשמחת הלב, ולדעת שאין רע יורד מהשמיים, אין מציאות כזאת בכלל, הכל טוב בעולמנו, גם אם נראה בדעת שלנו, בהבנה שלנו, בהרגשה שלנו, שעכשיו קרה לנו אסון, דעו לכם, זה רק הסתרה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד רק טוב. אין מציאות אחרת. אלא מה? שהעלמא דשיקרא, העולם השקר הזה, והסתרות של הרצון לקבל, והיצר הרע, והקליפות וכן הלאה, מעוותות ומטשטשות לנו את הראייה, ואנחנו רואים חלילה איפה. שבעזרת השם, שהשם יסיר לנו את הלוט מעל העיניים, ונראה את הטוב ואת הגילוי האלוקי בכל רגע, בבניין בית מקדשנו. אמן.